אז אמר המבורך, נזירים, נניח כי איש הנודד בדרך ראשית היה רואה נער גואה, אשר גדתו הקרובה מסוכנת ומפחידה, ואילו גדתו הרחוקה בטוחה ואינה מעוררת כל פחד. אבל ספינה לחצות בעל הגדה השנייה עין, ואף לא גשר גבוה לעבור בו. לפיכך היה איש זה עשוי להרהר כך. זהו נהר גדול אשר גדתו הקרובה מסוכנת ומפחידה, ואילו גדתו הרחוקה בטוחה ואינה מעוררת כל פחד. היות שספינה לחצות בה את המים לגדה השנייה עין, ואף לא גשר גבוה לעבור בו, אולי אסוף הסבים, זרדים וענפים, ואקשור אותם יחד לרפסודה, וברפסודה זו, ובמאמץ שעשה ברגליי ובידיי, אחצה בבטחה לצד השני. או אז נזירים, עשוי היה איש זה לאסוף הסבים וזרדים וענפים, ולקשור אותם יחד לרפסודה. וברפסודה זו, ובמאמץ של רגליו וידיו, עשוי היה אותו איש לחצות בבטחה לגדה השנייה. זה רק קטע, קטע מתוך משל בודהיסטית, משל תכף שמענו, אבל מי שחשקה נפשו להבין אחת ולתמיד מה זה בכלל בודהיזם, מה העקרונות שלו, למה הוא קוסם לרבים כל כך בעולם המערבי, מוזמן לקרוא את הספר בודהיזם, היסטוריה, הגות ותרגול, שפרסם רופרט גטין כבר ב-1998 ויצא רק לאחרונה בעברית, בהוצאת אלטרנטיבות. נאמר שלום לעורכת המדעית של הספר, דוקטור קרן ארבל מאוניברסיטת תל אביב.
שלום.
את חוקרת של הבודהיזם המוקדם, מתרגמת טקסטים בודהיסטיים לעברית משפת הפאלי, תכף נדבר על כל דבר בנפרד. מתי את התוודעת לספר הזה של רופרט גטין? ואיך הוא השפיע על חייך?
אני חושבת שממש בתחילת הדרך שלי באקדמיה, אחד המרצים שלי הביא את זה כקריאת חובה, והאמת שהוא די שינה את חיי. את משהו בספר הזה מאוד נגע לליבי.
מה? את יכולה לשים את האצבע?
קשה, זה כבר היה לפני כל כך הרבה שנים, אבל זה היה עד כדי כך משמעותי שנסעתי לעשות תואר שני בהנחיית המחבר. כן, פרופסור גטין. זה היה לי מאוד משמעותי ללכת ללמוד מהאיש שכתב את באמת את הספר הזה, שהיה לי מאוד משמעותי.
מה גילית עליו? הוא הגיע להערה כלשהי?
זה צריך לשאול אותו, אבל את יודעת, המסורת הבודיסטית לא נהוג להגיד אם הגעת להתעוררות או לא.
הבנתי, זה כאילו צריך להיות, זה בינך לבינך,
סמוי מנעין. כן, או בינך ובין אדם ער אחר.
אוקיי, אבל איך אתה תדע שהוא ער אם הוא לא אומר לך את זה?
בעיקר, אני חושבת שבמסורת הבודיסטית אחד הדרכים הוא לוודא בעצם איך האדם מתנהל. האם הוא מתנהל מחוכמה, מחמלה, מנדיבות, זה מעיד על האיכויות של התודעה הערה, ולא כל כך על ההצהרה אני ער.
אוקיי, בואי נלך להתחלה. מתי בעצם התחיל הבודהיזם להתפתח? מי הוא הבודה?
שאלה היסטורית ככה מאוד משמעותית, שאין עליה תשובה חד משמעית. אפשר להגיד שפחות או יותר במאה החמישית לפני הספירה כנראה, היה אדם כנראה איזושהי דמות היסטורית שממנה הכל מתחיל בעצם.
הוא באמת נראה כזה קרח וכמו תינוק, כמו שאנחנו רואים בפסלים?
לא, זה הפסל הזה שהרבה פעמים אנשים מזכירים אותו, הוא דמות סינית בכלל. הבודה תמיד יש לו מין כמו טלטלים קטנים כאלה ומין בליטה בראש, אז אפשר לדעת שזה בודה. אם אין, זה כנראה איזשהו נזיר.
מה זה הבליטה הזאת באמת? אני רואה את זה...
אף אחד לא יודע באיקונוגרפיה הבודיסטית. יש על זה הרבה שאלות, אולי זה מסמן את ההתעוררות, אבל אין באמת איזושהי עדות חד משמעית.
הבליטה הזאת היא באזור העין השלישית, נכון?
לא, הבליטה ממש על הראש. שיש מין משהו כזה שמעל הראש.
אוקיי, ויש גם, אני רואה במה שבלטיפת הספר יש בליטה גם על המצח, אבל אולי אני רואה
טוב. זה בליטה אחרת, גם את זה לא כל כך בטוח.
אז מה אנחנו בכל זאת יודעים על האיש הזה, בודה, ומה שקרה לו?
מה שאנחנו יודעים מהטקסטים, את התיאור של הדרך שלו, את הדרך שהוא עשה, מה שהתחלת מאוד יפה עם המשל, לעבור מהגדה אחת, שבעצם זה חיים של אינחת, חוסר סיפוק וסבל, לגדה השנייה, שזה חיים של חופש. חופש מסבל, חופש מקנאה, חופש משנאה, חופש מתאווה, חופש מבורות. אז המעבר הזה, אנחנו יודעים מהטקסטים שהוא עשה בגיל 35, הוא התעורר מתחת לעץ בהודו, לא רחוק מוורנסי, ואחר כך הוא לימד במשך 45 שנה עד מותו. זה מה שאנחנו יודעים מהטקסטים על חייו.
זאת אומרת, אחרי שהוא עבר איזשהו מסע,
וטרנספורמציה מאוד משמעותית כנראה על פי המסורת הבודיסטית.
זה מאוד מעניין, כי יש הדבר הזה של בן אדם שישן הרבה זמן ומתעורר אחר, קיים בכל מיני מסורות. אפילו אצלנו יש לנו חוני המעגל שנרדם ל-70 שנה. יש הרבה סיפורים על חכמים שנרדמו והתעוררו בעת אחרת והם שונים. מתי התחיל למסור את התורה שלו? יש בעצם מספר מסורות, אין מסורת אחת של בודה.
היא מתחילה להתפצל בעצם למסורות שונות אחרי מותו. זאת אומרת, בתקופה שלו סביר להניח שהייתה מסורת אחת, והתאגדו סביבו נזירים ונזירות, ואז מה שנקרא גם בעלי בית, זה אנשים שהם לא נזירים ונזירות, ולאט לאט המסורת הבודיסטית, אתם מבינים גם שהמילה בודיזם, אבל היא מילה מערבית, כן? זה מה שנקרא בודה דרמה. הדרך של הבודה משכה אחרי הרבה מאוד אנשים, והתפשטה באמת לכל תת היבשת ההודית. אחרי מותו, בעצם הדרך הזאת עברה לסרי לנקה ולסין, לטיבט, ליפן, בעצם לדרום ולמזרח אסיה.
אנחנו שומעים הרבה גם על הינדואיזם. מה ההבדל המהותי בין בודהיזם להינדואיזם? צוחקת.
זה שאלה, כי זו שאלה ענקית שמאוד קשה לענות עליה. שאלה שאלתית.
ושאלה של, דרך אגב, של חברתנו אנה ליין, זה רק שנשים דברים על דיוקם, כן.
זה מאוד קשה לענות את זה במשפט אחד. יונקים מאותם מקורות, כן, של איזושהי מסורת שמגיעה גם מקונטמפליישן, מתרגול מדיטטיבי, אבל מבחינה פילוסופית יש הרבה הבדלים. דבר מאוד מרכזי זה שבבודהיזם למשל אין אל, כן, אין אלוהות בכלל, אין התייחסות למשהו שנמצא בבסיס המציאות, כן, ההפך. ההכוונה היא לראות בבהירות שבעצם אין שום דבר קבוע במציאות.
הכל זורם.
מה זה?
הכל זורם.
כן, אבל לא במובן ה-New Age-י, במובן שבאמת הכל משתנה הרעי, ואין שום דבר שאפשר באמת להישען עליו ולהגיד, או, זה, מכאן הכל מתחיל, או על זה אפשר להניח משהו.
אני הבנתי שהדרך להשתחרר פשוט להרפות, נכון? זאת אומרת, לא לאחז בשום דבר.
במובן העמוק, כן. כן, אבל להרפות לא כאילו באמירה, ביטוי היומיומי, אלא באמת להניח לאיזושהי אחזות שיש לנו במשהו. אנחנו כל הזמן הרי נאחזים או במחשבות שלנו, ברגשות, בדימוי על עצמנו, בגוף שלנו, באנשים אחרים, בחפצים. זאת אומרת, זה, בתפיסה הבודיסטית, זה המקור המרכזי של הסבל. הנה, היחזות שלנו בדברים שבסופו של דבר לא נותנים סיפוק אמיתי. כי הם כולם הרעים וכולם משתנים.
ובגלל זה אנחנו כל כך מדוכאים בעצם, כי אנחנו לא, כבני אדם אנחנו לא מספקים את עצמנו.
בדיוק, כן. אז זה מה שנקרא מעגל הסמסר במובן הפסיכולוגי, כן? הרדיפה הזאת אחרי סיפוקים שאף פעם לא נגמרת. כן, כי מגיע סיפוק והוא נגמר, ואז אנחנו...
כן, וגם סף הגירוי עולה כל הזמן,
ובעולם המודרני זה בכלל, כן.
אז זה בעצם מה שמביא את העולם המערבי לבודהיזם? לחקור אותו, לתרגל אותו?
אני חושבת שיש משהו, אפילו כשקוראים בספר גם, שיש המון טקסטים מוקדמים שפרופסור גטין מתרגם, רואים שלמרות שזה נכתב חלק מהדברים 2500, 2000 שנה, לפני 2000 שנה, זה נוגע ממש להוויה שלנו עכשיו, כן? איך התודעה עובדת, ממה נובע הסבל. אז אני חושבת שיש משהו בדברים שהבודה לימד, הדרך שמאפשרת לחיות עם הרבה יותר סיפוק ושלווה. כן? להתחיל לראות בבהירות את התודעה שלנו ואיך היא מגיבה למציאות. והבודיזם מכוון לזה שבעצם הסבל הוא קודם כל איזושהי עמדה מנטלית, כן? את הכאב בחיים אי אפשר לשנות, או אפשר לשנות את האופן שבו אנחנו מסתכלים.
את היחס שלנו, כן.
בדיוק.
מה זה דהרמה בעצם?
דהרמה? זה המילה בסנסקריט בעצם לטיצ'ינג, או לתורה הבודיסטית. דהרמה בסנסקריט ודהמה בפאלי.
מה זה פאלי? את מתרגמת מהשפה הזאת. אנחנו מכירים את הסנסקריט, כל הזמן אומרים בסנסקריט, אומרים ככה, אבל...
זה שפה מאוד קרובה, זה כנראה העדות לשפה המדוברת, או איזשהו קבוצה של דיאלקטים מדוברים בהודו המוקדמת, שהטקסטים המוקדמים ביותר כתובים בשפת הפאלי. אבל היא כבר לא שפה מדוברת, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר אותה, זה רק השפה של הכתבים. היא מאוד מאוד קרובה לסנסקריט.
את הגעת להערה, דוקטור ארבל?
לא. שואפת להתעורר. אגב, המילה הערה והתעוררות, אני תמיד ככה מתקנת שאומרים, כי בעצם המילה בודה מגיעה מהשורש בוד, שזה להתעורר. אבל אין לזה את המשמעות של אור, אלא באמת הפקיחה של העיניים, כמו להקיץ משינה. אז לא, אני מקווה שאולי מתישהו אני אצליח להתעורר.
במהלך אחת המדיטציות, אולי.
כן, אולי בחיים האלה ואולי בחיים אחרים,
אני מקווה שזה יהיה כבר בחיים האלה, אם לא אכפת לך. בודהיזם, היסטוריה, הגות ותרגול, מאת רופרט גטין, דוקטור קרן ארבל, תודה רבה לך.
על הדבר.
Tagadagadi, 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 tagadagadi